ברוכים הבאים. היום חג הסוכות, אז נלמד משהו על חג הסוכות. זה חג מאוד מורכב, מאוד מרובה פנים. כאן הבאתי מקור מפרי צדיק של רבי צדוק הכהן מלובלין. הדרוש ה-23, כף ג' בפסיקתא דסוכות. מה זה פסיקתא דסוכות? יש לנו פסיקתא רבתי ופסיקתא דרב כהנא. השמות של הפסיקתות התחלפו במהלך השנים. יש קראו לפסיקתא רבתי פסיקתא דרב כהנא, ולפסיקתא דרב כהנא פסיקתא רבתי. אבל במאה ה-19 יצא לאור מהדורה מדעית של פסיקתא דרב כהנא. רבי צדוק מלובלין ראה את המהדורה הזאת, וממנה הוא מצטט. כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, אף הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק בסוכתה של סדום. מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לחלק לצדיקים שבטים שבטים, שנאמר אלוהים דיבר בקודשו. זה אבינו אברהם עליו השלום, האלוזה, וכשאלוזה החלקה שכם, אני מחלק אותה שבטים שבטים. ומהו עמק סוכות המדד? זה סוכתה של סדום, שהייתה מסוככת שבעה אילנות וכולי, ותמרים על גביהם. אז אם כן, יש לנו שכר. מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, זוכה לסוכתה של סדום. כנראה שסוכתה של סדום זה דבר טוב, דבר שכדאי לזכות בו. באופן אינטואיטיבי, המילה סדום מעוררת אצלנו אסוציאציות שליליות. אז מה זה אותה הסוכה של סדום שאנחנו נזכה בה לעתיד לבוא? זה הנושא של הדרוש כאן. העניין הוא, על פי מה שנאמר ביחזקאל ט"ז מ"ו, והחותך הגדולה שומרון, והחותך הקטנה ממך סדום ובנותיה, ושבתי את שבותיהן את שבות סדום ובנותיה. כן, זה בספר יחזקאל בפרק ט"ז, כפי שמצוין כאן. אגב, שומעים אותי שם? כן. נפלא. טוב, אז ביחזקאל פרק ט"ז, דברי תוכחה קשים של יחזקאל הנביא. וכך הוא אומר, רק שנייה, זה בפרק קשה מאוד. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם הודע את ירושלים מתועבותיה. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדתייך מארץ הכנעני, אביך אמורי ואימך החיתית. כן, כלומר, הרבה דברים קשים. עם ישראל מושווה לעמי כנען, וגם יש אחר כך תיאור של כנסת ישראל בתור אישה. אישה שהתחילה בתור תינוקת, אחר כך בתור נערה, אחר כך בתור אישה, והיא אישה בוגדנית. כן, גם בהושע יש את זה. ואז נאמר, רגע, זה פרק ארוך, רק רגע. אז אומר ככה, בת אימך את, גואלת אישה ובניה, ואחות אחותך את, אשר גאלו אנשיהן ובניהם אמכן חיתית ואביכן אמורי, ואחותך הגדולה שומרון, היא ובנותיה, היושבת על סמולך. כלומר מצד צפון של ממלכת יהודה, יושבת האחות הגדולה שומרון. ואחותך הקטנה ממך, היושבת ממינך, כלומר מדרום, סדום ובנותיה. ולא בדרכיהן הלך וכתועבותיהן עשית, כמעט קט ותשחיתי מהן בכל דרכייך. חי אני נאום השם אלוהים, אם עשתה סדום אחותך היא ובנותיה, כאשר עשית את ובנותייך. הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון סובעת לחם ושלוות השקט היה להביא לבנותיה. ויד עני ואביון לא החזיקה, ותגבהנה ותעשנה תועבה לפניי ואסיר את הן כאשר ראיתי. אז בעצם מה החטא של סדום? לא עשו צדקה. ושומרון כחצי חטאותייך לא חטאה, ותרבי את תועבותייך מהנה, ותצדקי את אחותך בכל תועבותייך אשר עשית גם את, שאי כלימתך אשר פילת לאחותך בחטאותייך אשר התעפת מהן וכו'. ושבתי את שביתיהן, את שבות סדום ובנותיה, ואת שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתייך בתוכנה, למען תשאי כלימתך ונכלם לכל אשר עשית. זאת אומרת, מה שאומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא יעשה פעולה משולשת, להשיב את שבות שומרון, ואת שבות סדום, ואת שבות יהודה. כן? זה שלוש אחיות. ואחותייך סדום ובנותיה תשובנה לקדמתן, וכו' וכו'. אז יש שם תיאור גם מאוד מיפה, כיצד הייתה נראית סדום לפני חורבנה. עכשיו, על זה אומר רבי צדוק מלובלין את השאלה דלהלן. ובשלמה שומרון נקראת אחותך הגדולה, ייתכן שהיו מעשרת השבטים. אך מה טובה לסדום להיקרא אחות ליהודה? הרי אנחנו לא מאותה משפחה. גם מהו שאמר ושבתי את שבות סדום? אך העניין, עכשיו כאן נכנסים להסבר שמקורו בקבלה. ברוך אתה, מלך העולם שהכל יהיה ברוך. והוא נוגע לשאלה גדולה. התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא ברא את האדם, שהוא ברא את האנושות, ושבאנושות היו כל מיני תהפוכות, עד שבסוף הגיעה משפחת האבות, וממשפחת האבות עם ישראל. נשאלת השאלה, מה יש לנו ללמוד מכל הסיפורים על המבול, על דור הפלגה, על מהפכת סדום ועמורה? כל הסיפורים האלה, עם כל זה שמבחינה ספרותית הם מעניינים, אבל לכאורה לא מלמדים אותנו שום דבר כיצד עלינו להתנהג. לכאורה היה מספיק להתחיל את התורה, כפי שרש"י אומר, להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם ראש חודשים, ולא צריך את כל הסיפור הגדול של מה שקרה בכל ספר בראשית, זה מיותר. אלא אם כן אנחנו מבינים אחרת מהרגיל את המושג של מה זה עם נבחר. אם עם הוא נבחר, זה סימן שהוא נבחר מתוך משהו. כלומר, יש רקע לבחירה. אז כנראה, והרקע לבחירה זה בחירת הקדוש ברוך הוא את האדם, מתוך בחירת האדם גם מופיעה בחירת עם ישראל. זה אומר שיש לעם ישראל תפקיד להצליח את מה שהאנושות לא הצליחה. כלומר, במקומות שבהם התרבות האנושית נכשלה, שם המקום שבו אנחנו צריכים להצליח, אבל בשביל מי? בשביל האנושות כולה. איך אנחנו יודעים את זה? זה מבואר כאן בשם הארי. אך העניין הוא דאיתא, מהארי הקדוש זיכרונו לברכה, דדור המבול ודור הפלגה, זה שני הכישלונות הגדולים בהיסטוריה, כן, דור המבול, כל האנושות כולה נחרבה חוץ ממשפחה אחת, דור הפלגה, כל האנושות התפצלה, אז זה בעצם קטסטרופות איומות. בגלל דור הפלגה יש היום מלחמות בעולם. אז אומר הרב רבי צדוק, שדור המבול ודור הפלגה נשמותיהם היו במצרים. כן, זה בניגוד למשנה. המשנה אומרת, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא. מה אומרת הקבלה? נכון, בתור מה שהם היו, אין חלק. אבל הם התגלגלו. כלומר, מי זה דור הפלגה ודור המבול? זה אנחנו. זה מה שזה אומר, נכון? שנפשות דור המבול נגזר עליהם, היאורה תשליחו, ודור הפלגה נעבדו בחומר ובלבנים. טוב, צריך קצת להבין את זה לעומק. מה זה שדור הפלגה עליו נאמר היאורה תשליחו? נאמר בתורה, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. זה מזכיר לכם משהו? 40 יום ו-40 לילה? מעמד הר סיני. ואין מים אלא תורה. אז זאת אומרת, מי קיבל את התורה? דור המבול. הם קיבלו תורה, אבל מכיוון שהכלי הנפשי שלהם היה מושחת, התורה הפכה למים. כן, במקום שאין מים אלא תורה, אין תורה אלא מים. אבל זה היה דור ענק, דור שיכול היה לקבל את התורה, והיה שם מי שקיבל באמת, נוח. נוח יושב לו בתוך התיבה, הוגה בתורה. כן, חז"ל אומרים, מכאן שנוח למד תורה. מה הוא לומד? מהי התורה שלו? זה בין היתר שבע מצוות בני נוח, וכל הסדר של העולם שאחרי המבול, כל זה נוח לומד. עכשיו, איך נוח ניצל? על ידי טבע. יש עוד מישהו שניצל מהמים על ידי טבע? משה. אז יוצא שבעצם משה זה מהדורה חוזרת של מה שהיה בדור המבול. מה? כתוב הבהמה התאורה, רש"י כותב, למדת רש"י על הפרשה. אז ברש"י, רש"י הוא כותב, מכאן שלמד נוח תורה. יש לך קושי על רש"י? על חז"ל? איך תחלוק על חז"ל? טוב, בקיצור, משה אומר דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה אחרי חטא העגל, אני שולח לך מלאך. כן, השכינה לא תתלווה אליכם, ובמקום זה אני שולח מלאך. כי לא העלה בקרבך, פן אכלך בדרך. מה אומר משה? ככה אתה מתנהג עם החברים שלך? כן, הוא אומר לו, נכון? הרי אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עימי. כלומר, מי זה המלאך הזה שאתה שולח? אני לא מכיר אותו. מלאך זוטר. זה ככה מתנהגים? ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. אז ככה מתנהגים ממישהו שאמרת שהוא מוצא חן בעיניך? איפה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מצאת חן בעיניי? על נוח זה נאמר. אכן, מה אומר משה? כשהייתי נוח, אמרת, ונוח מצא חן. ועכשיו, שאני משה, אז אתה לא צריך לשלם את המחיר? תשלם על מה שאמרת. ברור, זה המקור. מה? כן, אם הוא נוח, אם הוא משה, אז הוא למד תורה. כן? טוב. כתוב, משה מן התורה מנין, בשגם ובשר. בשגם בגימטריה משה. והיו ימיו 120 שנה, אז גם כן משה חי 120 שנה. טוב, השאלה, מה זה התורה שנוח למד? זה לא התורה שאתה ואני לומדים. ברור, ברור. טוב, אגב, יש ברמב״ם, בהקדמת המשנה, הוא אומר על המשפט, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה. הוא אומר, אי אפשר להבין את המאמר הזה כפשוטו. בגלל שבימי שם ועבר, שעוד לא ניתנה התורה, איזה הלכה הייתה בעולם? ככה שואל הרמב״ם. אלא מוכרח אתה לומר, ש400 של הלכה, זה מכוון כנגד מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה ארבע אמות של ההלכה. הפוך מההסבר הרגיל. כן, הרמב"ם אומר לך, העיסוק באלוהות זה ארבע אמות של ההלכה. וזה מה שעשו בישיבת שם בעבר ונוח וכו'. את האלוהים התהלך נוח, נכון? טוב. כן. אז הרמב"ם מתעלם מהתחלת המשפט. לא, זה מאוד מעניין למה הוא עושה את זה. הרמב״ם טוען שבאגדות חז"ל יש קליפה שנועדה להמון ויש תוך שנועד לחכמים. למשל, הוא אומר מה שכתוב בגמרא שיש שני מלאכים שמלווים את האדם, הוא אומר זה היצר הטוב והיצר הרע. מה עם זה שזה נאמר בליל שבת? זה הרמב״ם מתעלם. זה בשבילו הקליפה עבור ההמון. אבל התוך זה הנאמר כאן.
גם אם נאמר ש... גם אם נתייחס
לזה ש... זה כבר... זה פלפול שקצת קשה לי לעקוב אחריו. בסדר? טוב. בואו נמשיך. מה?
הגדולה של נוח.
כן.
הייתה זכרוני למדנו שאותך ראיתי, כוונה שדווקא בשביל אברהם, הקדוש ברוך הוא הציל את נוח. ואני שומע מהרב, הגדולה של נוח מקבילה למשה רבנו.
תגיד לי, אתה אמרת מוסף בראש השנה?
גם. כן. האמת הזכרוני אמרתי אותו.
כן, וגם את נוח באהבה זכרת ותפקעו בפקודת ישוע ורחמים. להפרות זרעו להרבות זרעו כהפרות תבל וצאצאיו ככל הים, על כן זיכרונו בא לפניך. נו, הלאה. תודה שלא אמרת שהוא רשע. בסדר, טוב. עכשיו, אז מה הוא אומר כאן? בשם הארי, שדור המדבר ודור הפלגה נשמותיהם היו במצרים, שנפשות דור המבול נגזר עליהם היאורת השליחו, ודור הפלגה נעבדו בחומר ולבנים. מה זה חומר ולבנים? זה אבנים מלאכותיות. איך עושים לבנה? לוקחים אדמה, מערבים בקש ובמים, ומייבשים. נכון? זה נקרא עבודת הלבנים. למה להשתמש בלבנים אם יש לך אבנים? מתי משתמשים בלבנים? כשאין אבנים. אם אתה במקום שבו אין אבנים, כמו בבל, אז אתה בונה מאבנים מלאכותיות, לבנים. איפה מצאנו בתורה תורה מלאכותית? זה התורה שבעל פה. אנחנו מייצרים בעצמנו תורה, זה הלבנים שלנו. אז יוצא שדור הפלגה קיבל תורה. נכון? טוב. והעניין הוא שאז היו נפשות ישראל נכללים בתוך שאר השבעים אומות. רק הקליפה גברה עליהם שהיו רוב נגד מיעוט. מעניין, יש ביטוי שאנחנו משתמשים בו בברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים. מניטו היה מסביר, מה זה בחר בנו מכל העמים? לקח מקצת מכל עם ועשה מזה עם ישראל. כלומר, אתה אומר קצת... כל ה... אתה מכיר, בצוללות תמיד אומרים, בצוללת אחת יש אמריקאי ורוסי ויפני. כן? אז עם כל הבדיחות האלה על צוללות, אפשר לקחת את כל המרכיבים כולם, להרבב, יוצא מזה עם ישראל. בסדר? ונפשות דור המדבר, אני רוצה להוסיף על זה עוד הקדמה קטנה. כמה חלקים יש בתורה? מלבד תורה שבכתב יש לנו... תורה שבעל פה, ומלבד תורה שבעל פה, תורת הסוד, כן? תורתו של משיח. בסדר? תורה שבכתב, זה שייך בהגדרה לעבר. דבר שאתה כותב, הוא אוטומטית הפך להיות עבר. תורה שבעל פה, זה שייך להווה. כשמדברים, זה בהווה. ותורת הסוד, תורתו של משיח, זה שייך לעתיד. בעצם אותה תורה יש לה שלוש הופעות בבחינת עבר, הווה ועתיד, ודור המבול ודור הפלגה היו בבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה חסר? תורת הסוד. איפה היא הייתה? בואו נראה. ונפשות דור המדבר היו שורש תורה שבכתב, שכן אמרו שביקש הקדוש ברוך הוא לתת להם תורה, ולא רצו, דכתיב, ודעת דרכיך לא חפצנו. וכן איתה בגמרא, בשגם זה משה, שהיה נפש משה רבנו עליו השלום אז בתוכם, והיו ראויים לתת להם הדברי תורה, ואם היו זוכים, היו מים ואין מים אל התורה. אך אחר כך נעשה מים הזדונים. וכן מפורש בזוהר הקדוש, דעתיד הווה משה לקבלה אורייתא בדרה דתופנה. ואחר כך היה נפשותם במצרים, ונגזר היאורה תשליחו. ונפשות דור הפלגה, איתה מאריזל שהיו שורש תורה שבעל פה, שנמסר לישראל, ולא בשמיים הוא, עד שאיתה ניצחנו בניי, ניצחוני בניי, וכן, פליגי מטיבתא דרכיה עם הקדוש ברוך הוא, מה נוכח רבא בר בר חנה, והרמב״ם פסק כמטיבתא דרכיה, וכתב הכסף משנה התם, דרבא בר בר חנה אמר, כן, כשעלה לשמיים, ואז לא היה יכול להכריע, דלא בשמיים הוא. ומזה בא להם הקליפה להילחם עם השם יתברך. ואמרו, נעלה לרקיע, לאו כל הימנו שעבור לו העליון. כלומר, אם אנחנו אומרים שבהלכה, אין הלכה כקדוש ברוך הוא, כן, כי הרי לא בשמיים היא, אז זה נותן לאדם איזושהי הרגשה שהוא יכול לחלוק על הקדוש ברוך הוא. האינטואיציה הזאת הייתה בדור הפלגה, שהם הרגישו שהם יכולים להחליף את האלוהות. איך הם מחליפים את האלוהות? פשוט מאוד. הרי הקדוש ברוך הוא ברא הרים. אז אם אתה רוצה להגיע לרקיע, תעלה על ההר. הם יורדים אל הבקעה ובונים הר משלהם. נעשה לנו שם. כלומר, זה הגאווה שבאה לאדם בזכות ההתפתחות הטכנולוגית. ההתפתחות הטכנולוגית זה בבחינת תורה שבעל פה, לעומת הנתונים של הטבע שהם בבחינת תורה שבכתב. זה כההבדל שיש בין שופר לבין חצוצרה. שופר זה כלי מוזיקלי שגדל בטבע לבד, בבחינת תורה שבכתב, וחצוצרה זאת יצירה של החוקים של האדם, זה בבחינת תורה שבעל פה. לכן השופר האידיאלי זה לתקוע בשופר ובחצוצרות. בבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כלומר שותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אז יוצא לפי זה שדור הפלגה היה דור מלא גאווה מההתפתחות הטכנולוגית של האדם. קוראים לזה התכונה הפרומטאית. כן? במיתולוגיה היוונית, פרומטאוס הוא זה שגונב את האש מן האלים, מפני שהוא אוהב את בני האדם. והוא רוצה ליצור אפשרות של האדם להגיע למדרגת האלים. והוא נענש על זה, וזה בדיוק מה שקרה בדור הפלגה. בסדר? טוב. כמו שאמרו בסנהדרין, ואחרי זה היו נפשותם במצרים, ונגזר עליהם בחומר ולבנים, ואיתה בזוהר הקדוש. ויעבידו מצרים את בני ישראל בעבודה קשה, אומר הזוהר, זה קושיה. בחומר זה קל וחומר, ובלבנים זה ליבון הלכה. את כל עבודתם דה ברייתא. ובכל עבודה בשדה, סליחה, בשדה זה ברייתא. את כל עבודתם דה תוספתא, אשר עבדו בהם בפרך דה תיקו. כלומר, כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי, כל זה אבותינו חוו בעשיית הלבנים במצרים. כלומר, מי שעבד בעבודת לבנים, בונה בתוך הנפש את היכולת להשיג תורה שבעל פה, שגם היא ליבון הלכה וגם היא עשיית לבנים. בסדר? הלבנים, כלומר, תורה מכוח האדם. טוב. כן, דעית בזוהר בעבודה קשה זה קושיה, בחומר זה קל וחומר, ובלבנים בליבון נלחתה, ובכל עבודה בשדה זה ברייתה. ואיתה, בדור הפלגה, שחטאם קשה מדור המבול. ככה אומרת הגמרא. ככה אומר המדרש, סליחה. דור המבול לא נשתייר מהם פלטה, אז איך זה יכול להיות? אם דור הפלגה זה חטא חמור יותר מדור המבול, אז למה מהפלגה נשארו בני אדם בסופו של דבר? ומדור המבול לא נשאר אף אחד. הכיצד? אבל אלו על ידי שאוהבים זה את זה, שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת, לפיכך נשתיירה מהם פלטה. זאת אומרת שיש, אמנם זה המשטר של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה, היה משטר טוטליטרי היום ונורא, אבל הם עשו את זה כדי להביא שלום ביניהם. זה קצת מזכיר לנו את המשטרים הטוטליטריים, שהם אמנם קשים, מצד שני הם יוצרים אחווה קולקטיבית בין בני האדם. כולם עובדים בשביל אותה המטרה, אמנם לא בשביל להיות מאושרים, כי אי אפשר להיות מאושר במדינה טוטליטרית, אבל בכל זאת יש משהו שמחבר בין בני האדם. מה? האם רבי צדוק מלובלין מתעלם מהדעה שאומרת שבדור המבול רק שליש מהעולם נחרב? ודאי שהוא מתעלם, כי אין דעה כזאת. במדרש? בחזל לא תמצא. מה שאמרו חזל זה על דור אנוש, ששליש העולם נחרב. לכן הוא לא יכול, הוא אפילו לא יכול להתעלם מהדעה, כי אי אפשר להתעלם מדעה שלא קיימת. כן, טוב. עכשיו הוא מסביר מה זה הסיפור הזה של האחווה בין בדור הפלגה. אם נכנסים מדי פעם לבית מדרש, שומעים אנשים רבים אחד עם השני על הבנת דברי הגמרא, ונראה שהם הולכים להרוג אחד את השני. נכון? זה ככה זה נשמע. אתה אומר שטויות, מה פתאום וכו', וזה יכול להגיע לצעקות. אבל הם אוהבים אחד את השני. אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, שדור הפלגה, הם בעצם בנו בית מדרש. כן, והעניין הוא שכיוון שהיה דור הפלגה כנגד תורה שבעל פה, ועל זה דרשו על הפסוק בספר מלחמות השם, שעל ידי הספר אפילו הרב ותלמידו נעשים שונאים זה לזה. כמו שכתוב בקידושין, עד דעיתה במחלוקת י"ח דבר שעמד להם בנפשותם, ומזה נסתעף שנאת חינם. כלומר, בין תלמידי חכמים הגיעו בזשהו שלב, במחלוקת 18 דברים של בית שמי ובית הלל, הגיעו לשפיכות דמים, לפי הירושלמי המובא בתוספות שם. ומזה נסתעף שנאת חינם. כלומר, בתוך בית המדרש יש שנאה. השנאה הזאת מקורה עוד בדור הפלגה. אף שבאמת בתורה שבעל פה כתוב את והב בסופה, שנעשו אחרי זה אוהבים זה לזה, וכתוב והאמת והשלום אהבו שאהבה ואחווה ביניהם, כמו שכתוב ביבמות, מכל מקום נסתעף קליפת שנאת חינם שנחרב המקדש על ידי זה, ועדיין מרקד בינינו. זאת אומרת שזה מסוכן, תורה שבעל פה. זה מביא גם לשנאת חינם. איך אומר המהר"ל? אף על פי שהיא לשם שמיים, שנואה היא המחלוקת. וכמו שכתוב, והם שהקליפה שלהם בא מניצוח תורה שבעל פה, ובאו להילחם עם הקדוש ברוך הוא. אבל על הגוון, מה זה על הגוון? אני חושב שיש פה טעות דפוס, לא משנה, לא היה ביניהם שנאת חינם, לפיכך נשתייר מהם פלטה. אבל הפיצם השם יתברך, שהראה בזה שכינוס רשעים רע להם ורע לעולם, ושורשה הוא היפוך, שנאה ואיבה ומלחמה, והרגו איש את רעהו. ונתבהר במקום אחר שהטעם הוא זה שהרגישו ששורש תורה שבעל פה בבבל, עשו שם המגדל. הרי את כל התלמוד, כל ההתפתחות של תורה שבעל פה, זה התלמוד הבבלי, במקום שבו נעשה המגדל. אז בעצם מה שאומר הרב, זה שהבוני המגדל הרגישו את התלמוד הבבלי. ולכן הייתה ביניהם שנאת חינם. והנה, עכשיו, עד עכשיו דיברנו על שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כן. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. בסדר? ויותר מזה, כתוב, נבקעו כל מעיינות תהום, וארובות השמיים נפתחו. אני לא יודע, אני כמה פעמים נסעתי במטוס, לא ראיתי שיש ארובות בשמיים. אלא כמה זה ארובות השמיים? הפתח בין העולם שלנו לבין העולם העליון. וזה בא לידי ביטוי בתורה. בסדר? והנה בסדום. עכשיו הגענו לתורה השלישית. תורת הסוד מקורה בנפשות של אנשי סדום ועמורה. סדום ועמורה זאת הייתה חברה משיחית. כלומר, מה זה חברה משיחית? בימות המשיח לא חסר שום דבר. אם נסתכל בתורה בפרשת לך לך, נאמר שבסדום היה כגן השם, כארץ מצרים, בו אחת צוהר, כולה משקה. זאת הייתה המדינה העשירה בעולם. זה היה ממש גן עדן לחיות בסדום. ולכן הגיע הרעיון בסדום שיכולה להיות חברה אידיאלית שבה לא חסר שום דבר. לא חסר כלום בסדום. ולכן גם הם לא רצו לתת צדקה, כי מי שנותן צדקה מגלה שהעולם עוד לא מושלם. וזה סותר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה המרכזית בסדום, שמחליטה שהעולם שלנו הוא העולם הטוב ביותר שיכול להיות. או אפילו שזה העולם המושלם. לכן הרעיון המשיחי התחיל בסדום, כמו שנאמר, וכמו השחר עלה, ויחזיקו האנשים בלוט. מה זה וכמו השחר עלה? שחר זה גאולתם של ישראל, שדומה לאיילת השחר. אז זה מה שכתוב כאן, שהיו שם נפשות גדולות מאוד, והנה בסדום מצינו, שחרבה אף הארץ, מה שאין כן בדור המדבר, שעל כל פנים הארץ נשארה, סליחה, בדור המבול, דור המבול, שעל כל פנים הארץ נשארה, וישאר נוח שממנו נתייסד העולם. ולא מצאנו בנפשות סדום שהיה כלול בהם מנפשות ישראל, אחד ב-70. אך איתה מצאתי דוד עבדי, אחד מצטיב, בסדום, ששם היה נפש דוד שממנו יצא משיח. אגב, נאמר במדרש הגדול על דוד המלך, שהיה מלמד את פושעי ישראל סתרי תורה ומחזירן בתשובה. כלומר, הרעיון של גילוי הסוד זה רעיון השייך לשושלת המשיחית. ואז יוצא שדור המדבר לא קיבל את תורת הסוד. קיבל תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הסוד לא קיבל. זה קצת מדאיג אותנו, כי אם דור המדבר לא קיבל את תורת הסוד, אז הגויים יכולים לומר שזה שלהם. יש מיסטיקה בעולם. אבל לפחות היה אחד שכן קיבל. משה. שנאמר עליו, עלית למרום, שבית שבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בן יוחאי, לקחת מתנות באדם. כלומר, הוא לקח מן האנושות את המתנות האלה כדי שזה יישאר אצלנו. אז נשאר איזשהו בית מדרש סודי, שבו תורת הסוד נלמדת, וזה אחר כך מועבר לשושלת המשיחית. אז זה מה שאומר כאן, מצאתי דוד עבדי, אחד מצטיב בסדום, ששם היה נפש דוד שממנו יצא המשיח. וזה העניין שכתוב בפרשה של סדום, בספר יוב יש תיאור יפה מאוד של סדום לפני חורבנה, מקום ספיר אבניה, ועפרות זהב לו. והיינו שיש אור תורה שבעל פה של משיח, שעל זה אמר במדרש, כל התורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל הוא לפני תורה שבעולם הבא, והיינו לימות המשיח. כלומר, יש תורה שלמה, שכל מה שאנחנו לומדים בעולם הזה, לעומתה, זה הכל הבל וריק. שמשיח יגלה סתרי תורה שאין בעולם הזה דוגמתו, רק מעט מזער ליחידי סגולה שיכולים לזכות לאור זה. וזה האור היה בסדום. ונפשות סדום הם יהיו דורו של משיח. ובעולם הזה, אז אפשר לומר שיש הרבה תופעות סדומיות שמתגלגלות לעולמנו אנו. ונשאלת השאלה מאיפה זה הגיע. כן, שדווקא בדור שלנו יש התנהגויות סדומיות לרוב. אז אומר לך רבי צדוק, זה בא מהנפשות של סדום שהגיעו להתקן. ובעולם הזה מעט מזער דוגמתם. וזהו שנאמר מקור ספיר אבניה, כמו שיהיה לעתיד שהלוחות של סנפירינון. והיינו, דהלב אבן הוא אבן טוב, אבן ספיר, והשם יתברך חקק הדברי תורה על לוח ליבם, ובלוחות שניות הוא דכתיב, פסול לך, ונתגלה למשה רבנו עליו השלום, מחצב של סנפירינון. כמו שכתוב, ואמר לו השם יתברך, פסול לך, שהוא יכול לפסול על לב אבן, ואחר כך יחקוק השם יתברך על לוח ליבם הדברי תורה. ולעתיד יהיה גם כן, יהיה כן, כשיתבטל יצר הרע, והלב יהיה לאבן ספיר. ואז בסדום מקום ספיר אבניה, והארץ הייתה גם כן מעין העתיד לבוא, שיהיה ארץ חדשה. מה שאין כן בדור המבול, שנשאר הארץ. ויצא נוח נפשות ישראל ונפש משה רבינו עליו השלום, שהוריד התורה שבכתב. וכן נפשות דור הפלגה לא נחרבו, ונשארו מהם נפשות ישראל שרחיבו התורה שבעל פה. אבל בסדום זה צריך ארץ חדשה, לכן הארץ נשחטה גם כן. וזה עניין מה שנתבהר נאמר בישעיהו, לולא השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. ולמה נקעת דווקא סדום ועמורה? אך הוא על פי מה שאמרו חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. ואז היה דורו של משיח. אך כיוון שקלקלו אמרו, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. זאת אומרת שהיה אפשר להפוך, לגאול את סדום ועמורה בימי ישעיהו וחזקיהו המלך, ולא נגאל. וזהו עניין סוכתה של סדום, היינו אור של משיח. והתורה שבעל פה שלו. וזהו שנאמר, ואחותך הגדולה שומרות, שומרון, היינו שיהודה הוא תורה שבעל פה, שדוד המלך עליו השלום מרכבה למידת מלכות פה תורה שבעל פה, ושלמה המלך עליו השלום לא נגלה כל חוכמת התאה, חוכמת שלמה, ושומרון עשרת השבטים שורש התורה שבכתב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, תח הזה אורית עד בכתב צדיק יקרה. וכן יוסף וו זעירה, וכמו שכתוב שם, ויעקב ויוסף כחדה אינון. הרי עשרת השבטים היו שבט אפרים. שבט אפרים שהוא הוו, שהוא היסוד, שהוא תורה שבכתב. ושם ודהו רזה דעות וו, דאז לו תרוויו כחדה, יעקב וו עות אמת, ויוסף וו זעירה, גם כן תורה שבכתב. ומשומך היא נקראת שומרון אחותך הגדולה. למה? שתורה שבכתב נגד תורה שבעל פה גדולה נקראת. ואחותך הקטנה ממך, סדום ובנותיה, היינו אור תורה שבעל פה של משיח. יוצא לפי זה, שומרון כנגד תורה שבכתב, יהודה תורה שבעל פה, סדום תורה של משיח. ואף שלעתיד יהיה גדולה הרבה, אך בעולם הזה נקראת קטנה, מתוך שנתגלה רק ליחידי סגולה, וזה עניין סוכתה של סדום. זאת אומרת, המגמה המשיחית עניינה לגאול את התוכן היותר נפול שבעולם. כמו שכתוב, ונחל מבית, ומעיין, סליחה, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. השיטים, המקום שבו הייתה הזנות של בנות מואב, זה גם המקום שבו ישבו הערים סדום עמורה, אדמה וצבועים ולשה, ועשרה וצוהר, וכל זה צריך להתעלות ולהתקן. כלומר, המגמה המשיחית עניינה תיקון הכל. לא להשאיר שום דבר בחוץ. כן. זה גם אם זה, זה אותו גובה. כן.
אם זה תיקון הכל, למה זה ליחידים?
לא, אני חוזר על שאלתך. אם זה תיקון הכל, למה זה ליחידים? בינתיים זה ליחידים. זה מה שהוא אומר.
הוא מבין כמעט כסדום היינו כפספוס.
כן, נכון, נכון, נכון. ואמר, דכתיב אלוהים דיבר בקודשו, זה אברהם. והמכוון, דגימל קדוש קדוש קדוש, כנגד חסד גבורת תפארת, כמו שאמרו שהאבות מרכבה להם, קדיש בשמי מרומה אילה בית שכינתה, נגד אברהם אבינו, שהיה הראשון שזכה להשיג שורש שכל הנעלה מכל רעיון, כמו שנאמר, ואברהם זקן בבימים, וזה מה שאמרו בגמרא, עד אברהם לא היה זקנה. קדיש על הרע עובד גבורתה נגד יצחק, אבינו עליו השלום פחד יצחק, קדיש ללמו על מעל מיה נגד יעקב, אבינו עליו השלום, דכתיב תיתן אמת ליעקב, וכתיב שפת אמת תיקון לעד. וקדושת יצחק שיופיע על הרעה, כנסת ישראל, אברהם אבינו קודש של הקדוש ברוך הוא, וזהו שכתוב, אלוהים דיבר בקודשו, זה אברהם. ובמדרש, הקדוש ברוך הוא לא שמח בעולמו. שמח השם במעשיו לא נאמר, אלא ישמח, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוח. ואיך אמר בזוהר הקדוש, לקודשיו ברוך הוא חדה עם ישראל, וישראל חדן עמה. ומסמיכים איתו. אך בסוכות, הזמן שבתשרי עתידים להיגאל, ובסוכות יהיה מלחמת גוג ומגוג. טוב, הוא כותב יהיה, כי זה לשון עתיד אצלו. כי כשהוא היה, עוד לא היה מלחמת גוג ומגוג. ואז יהיה התגלות מלכות שמיים בשלמות, וכתיב יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שאמרנו שכשיהיה התגלות כבוד השם לעולמי עד, אז ישמח השם במעשיו, וסוכות הזמן שיתגלה מלכות שמיים לעולם, ומשומחי נקרא זמן שמחתנו. אך אחר הסוכות מתבטל שוב, כן, בכל סוכות של כל שנה, כמו במתן תורה ובשבת, שאחר כך חוזר יצר הרע למקומו, אבל לעתיד, כשיגיע זמן הגאולה באמת, אז אלוזה החלקה שכם, וכשאלוזה, כשהופיע מלכותו בעולם, החלקה שכם שבטים שבטים, שכל שבט יש לו תורה שבעל פה מיוחדת לקדושת שבט זה, ונתבהר במקום אחר. זאת אומרת, כשאנחנו חוגגים את חג הסוכות, אנחנו מצפים שלזמן שבו לא חוזר יצר הרע אחרי החג, כי אנחנו עסוקים בתיקון העולם כולו, וחזרת השמחה של הקדוש ברוך הוא במעשיו, שזה עוד לא קרה. כן, מה? הסוד נתגלה מתי? לכמה אנשים הוא התגלה? לעשרה אנשים, נכון? מה? תורת הסוד היום מתפשטת מאוד. אתה הולך לחנות, אתה אומר שלום, אני רוצה קבלה, ושואלים אותך כמה קילו, נכון? השאלה היא ככה, אנחנו היום בדור שבו יש הרבה מאוד לומדי תורה, ונשאלת השאלה כמה מתוך לומדי התורה מבינים את מה שהתורה אומרת. זאת שאלה גדולה, אבל לא להתייאש, אני חושב שלאט לאט יותר ויותר מבינים מה התורה אומרת. לא, כי העולם עוד לא מוכן. כן, עכשיו יש פה עוד נקודה, יש גם עניין של זמן. למשל, הזמן של סיום השיעור, וזה שאני צריך ללכת למקום אחר. אז בוא נעצור כאן. בסדר, חג שמח.